היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ים ומלואו, פרק 60 אני חושב. הפרק ישבתי לשוחח עם רוני ויינברגר, גם לא בפעם הראשונה. רוני, בעצם, אם לא הזנתם עדיין לפרק איתו, אז אתם מוזמנים לפרק 10 עם רוני ויינברגר. רוני מתעסק בעולמות של תקשורת מקרבת, הוא מלווה בעצם את אחת החטיבות הטכנולוגיות באינטל, בפן, נקרא לזה בפן האנושי, בכל הצדדים הרכים, הוא מספר על זה בהרחבה בפרק. וואו, על מה דיברנו בפרק? על מה לא? אני אצטרך לפתוח את הנוטס שלי בשביל לחשוב על מה דיברנו בפרק, אבל נושאים באמת, כאילו, שאם תיקחו אותם אחד-אחד, וזה גם מה שאפשר לראות אצל רוני בבלוג שלו ובפייסבוק שלו, שאתה אומר, בונה, אם אני אממש את הדבר הזה, החיים שלי ישתפרו. כאילו, אם אני אממש אלמנטים של תקשורת וחמלה ומיקוד ותשומת לב ודברים כאילו כל כך רכים אבל משמעותיים בחיים שלנו, אם נדע לשפר אותם, פשוט נשתפר משמעותית. במהלך הפרק הוא גם סיפר על התהליכים שהוא מעביר עובדים בארגון שחוזרים מילואים עכשיו במלחמה, ועל כל מה שהוא עשה באינטל בזמן המלחמה. פרק וואו וואו וואו, מדהים. זהו, פשוט תהנו. וכמובן, אם קיבלתם ערך, אתם יודעים, לשתף, להפיץ, לעשות לנו סאבסקרייב ביוטיוב, כולל הפעמון. זהו, שלחו את הפרק, תפיצו אותו על פני המים, מעריך את זה מאוד, ונתראה בפרק הבא. יופי, מתחילים. רוני ויינברגר, שלום, מה שלומך?
אהלן, יואב.
בוקר
בסדר.
טוב.
בסדר, שמח הבא. להיות כאן.
יופי, ברוך הבא לפודקאסט, ים ומלואו, לא בפעם הראשונה, היית גם בפרק 10.
נכון.
פרק מצוין, אני, אגב, האזנת לו עכשיו.
בדרך לכאן, להיזכר.
מעולה. אז אנחנו גם נשלח את המאזינים שלנו ככה להאזין לו, מי שרוצה קצת להכיר אותך יותר, אבל בכל זאת, מי שלא ילך להאזין, בוא ניתן להם רגע כמה מילים עליך, מה אתה עושה, איזה תחומים, באיזה ארגונים, ומשם נצא לדרך.
אחלה. אז רוני ויינברגר, אני נשוי, יש לי 3 ילדים, 2 בנות גדולות משוחררות, ובן 16 עוד מעט. אני עובד בארגונים ועם ארגונים, בתחום של פיתוח מנהלים, פיתוח תרבות ארגונית, תפקיד כפול, אני גם מנהל משאבי אנוש בחטיבה טכנולוגית באינטל, ארגון של 250 אנשים, ואני גם עובד עצמאי עם חברות וארגונים, ועוזר להם בתחומים שקשורים ל תקשורת, מערכות יחסים וכו'. השכלה פורמלית זה הנדסת מערכות מידע מהטכניון, אבל בשיפטים בקריירה זה כבר היסטוריה.
כן.
זה בגדול.
יאללה, מעולה, מעולה, יופי. אז כזה קראתי לך לפרק, גם לאור התקופה, ואתה גם עובר דברים מאוד משמעותיים בארגון, ומעביר את הארגון שלך דברים מאוד משמעותיים, תכף נשמע עליהם. וכהכנה לפרק, קראתי את הפייסבוק שלך ואת הבלוג שלך, ויש שם פוסטים כבדים, כאילו, עם הרבה ערך. וכזה, ניסיתי לתת כותרת לכל הדברים, הרי מה משותף לכל הדברים? ואז אמרתי, מה יקרה אם אני אבצע את כל הדברים האלה? ואמרתי, יהיה לי יותר טוב. כאילו, זה דברים שהם, אם אתה תצליח לבצע אותם, טובים לנפש שלך.
נכון.
הכרת תודה, הסתכלות כאילו מסוימת על החיים, חמלה, דברים כאלה. וזהו, זה, רציתי לשאול אותך כאילו, למה אתה הולך לכל הנושאים האלה?
קודם כל זה מרתק להקשיב לך, גם בדרך לכאן גם הקשבתי לפרק הקודם, כשהיית בתחילת הדרך, זה היה כול הפרק עשירי, עוד היית טיפה התרגשת, אבל כבר אז, אבל יכולת ההקשבה שלך, והמעקב אחרי השיחה, ושאילת השאלות, מאוד בנוכחות ומאוד כאן ועכשיו. אז, וגם עכשיו, אף פעם לא חשבתי על זה בדיוק בצורה שהצגת את זה כרגע, זה היה מאוד מסקרן. ספציפית לשאלה שלך, אני חושב שאצלי הכוח המניע, הוא איך לעשות טוב. זה בגדול. זה לא בציניות, לא, וזה גם איך לעשות טוב לעצמי, זה גם איך לעשות טוב למעגלים הקרובים שלי, משפחה וחברים, ואיך לעשות טוב לכל מי שאני בא איתו במגע, ואיך לעשות טוב במדינה.
כן.
ואני חושב שזאת, יש במתמטיקה מונח שנקרא פונקציית מטרה, או ברגע שזה הדבר שאתה מתמקד בו, אז הכל מתחבר לזה, ואז אתה גם יכול לעשות הרבה דברים, וזה עדיין חלק מאותו עניין. אז החיפוש התמידי זה מה עושה לי טוב ומה עושה טוב לאחרים, וזה בא לידי ביטוי בהרבה צורות.
כן, כי גם אתה, אני כזה עובר אני עובר על הדף ועל הנושאים, ואתה רואה ממש, אתה יכול לקרוא לזה כאילו קפיצה בין מלא מלא נושאים, ואני אומר, רגע, איך הוא הגיע מזן למישהו שמלווה חולים סופניים בקנדה או whatever, ובאמת זה מעורר השראה, כאילו לא יודע, זה סקרנות, התפתחות.
כן.
אתה יכול לתת איזה משהו שעוזר לך ביום-יום, כאילו, בואו נתחיל לשאוב ממך כבר ערך. משהו שעוזר לך ביום-יום כל הזמן להתפתח, למצוא דברים חדשים, כן. כי רובנו, ואני אומר גם על עצמי, אנחנו כל היום חיים באיזה שבלונה כזאת, כאילו, אתה יודע, מה שאומרים לך לפעמים צחצח שיניים ביד שמאל, כדי טיפה לשבור פאטרנים או דברים כאלה.
כן.
אנחנו כל הזמן בשבלונה ומסתכלים על אותם תכנים ואותם מקומות וגוללים באותם רשתות. איך אני יוצא מהדבר הזה?
אז אני, כן, יש לי משהו שאפילו השבוע זה היה מאוד חזק, אבל זה קורה כל יום כמעט, כל. מה שאני שם לב בחודשים האחרונים זה שבתכלס אנחנו לא באמת יודעים איך דברים התפתחו היום או השבוע או השנה, וזה כמובן רלוונטי לדברים הגדולים, אף אחד לא צפה את המלחמה שיש עכשיו בצורה הזאת, או את המהפכה המשטרית, משפטית, או את הקורונה.
כן.
אבל אני לא מדבר על הדברים הגדולים, אני מדבר על דברים קטנים שמשפיעים על היום-יום שלנו, ולפעמים אנחנו לא שמים לב אליהם.
מה למשל?
אני אחבר את זה לשאלה שלך. כן. לי יש מנהג שיש לי כלב מעורב, צריך את הזמן שלו בטיולים בחוץ, כי אחרת הוא מפרק את הבית, אז בוקר וערב אני מוציא אותו, ובצהריים הבן שלי. בחודשים האחרונים, כל פעם שאני יוצא איתו, אני שם אוזניות, ומקשיב למשהו שמעניין אותי. בדרך כלל זה פודקאסט או ספר. עכשיו, כשאני יוצא לסיבוב, בחרתי איזשהו פודקאסט שמעניין אותי. השבוע הקשבתי לאיזשהו פודקאסט בנושא של אנושיות בבתי חולים. זה כאילו אני יוצא לדרך, אני לא יודע מה ידברו שם חצי שעה. ואז מי שמראיין, זה רעיון מאוד פורה, מרגש, זה, מזכירים שם שלושה דברים שונים, שאחד מהם הוא איזשהו מחקר שנעשה על משהו. אני שומע את הדבר הזה, אני מסמן אותו לעצמי, בא הביתה, מחפש עליו עוד אינפורמציה, כן. ממליצים על איזשהו פודקאסט. דבר מוביל לדבר, מוביל לדבר, ההשפעה עליי היא כבר באותו יום. כבר באותו יום אני, מעבר לזה שהלכתי וקראתי עוד קצת, זה משפיע כדי להיות ספציפי. שם ספציפי דיברו על איך ב-40 שניות משהו שאתה יכול להגיד משפיע מאוד על הסביבה שלך ועל הסיטואציה, ולקחו את זה למקום של חולים שמטפלים רופאים שמטפלים בחולים סיפוניים. החשיבות של ה-40 שניות של השיחה הראשונה שהרופא מודיע למשפחה שגילו, רק 40 שניות, מחקרים מוכחים של מה האימפקט, רק 40 שניות. אני לא צריך לטפל בחולים סופניים, אני עובד בארגון ופוגש עשרות אנשים כל יום. ב-40 שניות אני יכול לשנות עולמות. הרעיון הזה לא היה בראש שלי בצורה הזאת עד יום ראשון ב-8 בבוקר שיצאתי עם מייקי לטיול. מיום ראשון ב-8 בבוקר, זה כבר מעיף לי את המוח. זה רק דבר אחד. אז אני בעצם עוקב אחרי משהו שמעניין אותי, מושך אותי, מתמסר לדבר הזה, וזה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מתחבר לחיים, ועם הזמן זה יכול להתפתח לדברים לא צפויים. נגיד, אמבטיית קרח, שאתה עובד עם זה חזק עכשיו, ומביא את זה להרבה אנשים. במאי 2022, שהקלטנו את הפרק הקודם, לא היה לך מושג, חיפשת את התשוקה שלך, איך זה הגיע, מאיפה, זה, נכון. זה כנראה צעד, הוביל לצעד, הוביל לצעד, ושפגשת את זה, ידעת שזה זה, וזה,
כן. אז זה... כן, זה מדהים, תמיד אתה, יש כזאת, אנחנו יכולים לראות כאילו רק צעד אחד קדימה, קשה לנו לראות שמה הדלת שתיפתח, לאיזה עוד דלת ועוד דלת ועוד נכון. דלת היא תוביל, ושווה לפתוח את הדלת הראשונה.
נכון, ואצלי זה האנלוגיה של המשחק חם-קר. במשחק חם-קר, אתה עם עיניים עצומות, הולך לאנשהו, אתה צריך להגיע לאיזשהו יד.
כן.
הולך לאנשהו, והסביבה אומרת לך חם או קר. חם זה אתה מתקרב, וקר זה אתה מתרחק. אין לך מושג מה זה הדבר הזה שאתה הולך אליו, אין לך מושג כמה זמן ייקח לך, אבל אתה יודע אם אתה מתקרב או מתרחק. איך זה מתחבר לכאן? כשהדבר הזה מדליק אותך, מעליב אותך, מדבר אליך, זה חם. זה כאילו אתה בכיוון הנכון. אתה, אל תדאג מזה שאתה עוד לא יודע בדיוק. אתה בכיוון הנכון. אם זה משעמם אותך או מרוקן אותך מאנרגיה, אז זה קר. זה לא, אז ההקשבה הזאת לחם קר ולחפש את החם ולחפש את, וזה לופים שמזינים את עצמם והם מעיפים אותך.
וגם, כאילו אני שומע גם שלא, אם זה פתאום קר, אז לא להתבייש. נגיד, כאילו, אם פתאום האמבטיות יהיו לי קרות, תרתי משמע, אני יכול לעזוב את זה.
אגב, סביר מאוד להניח שזה יקרה. הדברים הם מאוד דינמיים. אז אנחנו משתנים והעולם משתנה, ודברים שפעם מאוד הלהיבו אותנו, באיזשהו שלב אולי מפסיקים או מקבלים צורה אחרת. לא להיבהל מהדבר הזה, לא להחזיק בכוח במשהו שהוא מתקרר כבר, והוא לא, לך אמבטיות קרח ממלאות את הנשמה ומעיפות אותך. יכול להיות שאם תעשה 30 סשנים כאלה, זה כבר יהפוך להיות רוטיני ומשמם, אז, ואז תפחד לעזוב את זה, כי מה עד שאני אמצא,
נכון.
אבל זאת תהיה רק הזמנה לדייק את זה טיפה יותר, אולי לקחת איזשהו שיפט. אני עוסק בתחום נגיד של תקשורת מקרבת 20 שנים, דיברנו על זה בפרק הקודם. מה שאני עושה היום זה שונה ממה שעשיתי בתחילת הדרך, או מלפני 3 שנים, אבל זה עדיין באותם אזורים, באותם
הזה. כן, היסודות הם כאילו כנראה זהים, אבל המוצר בסוף הוא טיפ-טיפ.
אז חם קר זה נאמנות קצת לנפש שלך, לנשמה שלך, כאילו הקשבה פנימית, זה...
וואי, זה מעולה. החיים זה משחק חם קר.
החיים זה משחק חם קר.
ותגיד, אם אני כאילו מסתובב עכשיו, לא יודע, זה לא מרשימת הנושאים, אבל כבר סטין, אני מסתובב ואני לא מוצא את החם, לא מוצא את החם. רק קר, קר, עבודה קר, הפקקים קר, האישה קר, הילד קר. איך אני מביא את החום?
קודם כל, זאת שאלה מעולה בעיניי. שאלה מעולה בעיניי כי חלק גדול מהאנשים בתחושה שלהם נמצאים במצב הזה. אני אגיד בתחושה שלהם, כי גם כשאתה במצב הזה, זה מאוד תלוי כאילו על איך אתה ניגש ואיך אתה מסתכל, אבל על פי מודל מסוים שאני עובד איתו, ואני חושב שהוא נותן סדר מאוד טוב לחיים, יש מודל שנקרא מעברים, מעברי חיים, מעברי קריירה, מעברים במערכות יחסים. המודל הזה מדבר על זה שכל מעבר, יש בו בעצם 3 שלבים מוגדרים. אין מעבר בלי 3 השלבים האלה. החלק הראשון, השלב הראשון זה השלב של משהו נגמר. תחשוב נגיד על זוגיות או על עבודה במקום מסוים או על תחביב. משהו נגמר זה לא הנקודה בזמן שבה מתגרשים או מתפטרים, זה התחושה של אולי שמתחיל להתקרר, או זה כבר לא זה, עכשיו זה יכול לקחת גם חודשים או שנים, אבל זה השלב של דעיכה, זה משהו מאוד טבעי. השלב האחרון, השלישי, זה השלב של משהו מתחיל. זה כבר ההידלקות, זה הגילוי של האמבטיות כך במקרה שלך, או של תשוקה חדשה, או זוגיות חדשה, או עבודה. הבין לבין זה שלב שקוראים לו שלב האמצע, שהתחושה שם הרבה פעמים, זה תחושה של תקיעות, לא קורה כלום, הכל קר, כאילו קשה, סבל, תסכול. באנלוגיה לבני ישראל שיצאו ממצרים, זה דור מדבר, בסדר? מה שנגמר זה העבדות במצרים נגמרה, עוד לא הגענו לארץ המובטחת, יש לנו 40 שנה של הסתובבות במדבר, שהיא לא מרגישה שאנחנו הולכים לארץ המובטחת, היא מרגישה שאנחנו...
כן.
וואלה, לא יודעים, וגם אולי עשינו טעות כי עזבנו... אז קודם כל, זה מאפיין תקופות, זה רלוונטי לכל בן אדם, וכל בן אדם חווה את זה כמה פעמים בחיים שלו, וזה יכול להיות בעוצמות גדולות או עוצמות קטנות. אז לא להיבהל מתקופת מעבר כזאת, שהכל מרגיש יותר קר.
כן.
אם נמצאים כבר במצבים האלה, אז יש כמה דברים שאפשר לעשות. למשל, לדאוג יותר לעצמך. הרבה פעמים הסימן של הכל רע זה כי אולי לא ישנים מספיק, לא אוכלים מספיק, לא מבלים מספיק זמן עם אנשים שעושים לך טוב, לא. אז תחזוקה עצמית. כן. בתקופה הזאת נגיד שהיא תקופה סופר אינטנסיבית רגשית.
כן.
הרבה אנשים מגויסים, בין אם למילואים ובין אם לעזור לאנשים אחרים, ולפעמים זה בא על חשבון לדאוג לעצמם, להזין את הנפש שלהם, לדאוג, אז השימור העצמי הוא שימור מאוד חשוב. דוגמה נוספת זה כשאנחנו אומרים לעצמנו, הכל על הפנים, זה לא נכון. וגם במצבים מאוד קשים, אם ממקדים את תשומת הלב בצורה מסוימת, אפשר לראות הרבה דברים שניתן להודות עליהם ולחגוג אותם. וכשמצליחים לראות את הדברים האלה, אז זה מייצר איזושהי תנועה חדשה.
שזה ממש טכניקה של לראות את הדברים הטובים.
כן, כאילו, זה ממש טכניקה. אני אגיד לך, למשל, לפני כמה שנים, אמא שלי הייתה במצב מאוד קשה, חולה סופנית, בגדול נתנו לה חודשיים לחיות, היא עדיין איתנו, לשמחתי מרגישה הרבה יותר טוב. אז גם בימים הכי נמוכים והכי קשים, סופר אינטנסיביים, בסוף יום הייתי שואל את עצמי, מה אני שמח שקרה היום, ועל מה ולמי אני מכיר תודה. דיברנו גם בפרק הקודם קצת. כן. עכשיו, כשאני שואל את השאלה הזאת, יכול להיות שזה רק אחוז ממה שקרה, ו-99% היה שחור וקשה, אבל אז פתאום אני רואה את האחות שתמכה, ומישהו שעזר לנו למצוא איזשהו תור במקום לחכות חודשיים, וזה שהצליחה, לא יודע, לאכול או ללכת לשירותים, או...
כן.
זה לא אומר שלא היו פי 10 דברים יותר קשים, אבל כשאני מצליח לראות את הגם מה כן ומה טוב, זה טיפה מרים אותי, ועכשיו קיבלתי עוד קצת חמצן, ועכשיו אני יכול להניע עוד קצת תהליכים. אז יש כל מיני טכניקות כאלה, וגם באירועי השביל אוקטובר ואילך.
כן.
הרבה שחור, הרבה רע, הרבה קושי, לא, כל מקום שאתה לא מסתכל, יש שם משהו.
וואו.
אני נכנסתי לתרגול מעמיק עם עצמי, שהוא פשוט המשך של דברים שעשיתי קודם, אבל אמרתי, יש פה רמות חדשות של אתגר, האם אני יכול להתמקד בהכרת תודה ובשמחה, וגם בימים הראשונים של, וממש,
ממש
האינסטינקט
קשה.
הוא לברוח מזה, כן. הוא לא, אבל זה התרגול. ואז אתה מוצא, כי במקומות שיש סבל גדול, יש גם הרבה חסד, יש כאילו, אז זה ממש, ואז בעצם לסכם.
כן.
אני אומר פה שני דברים. אני אומר, א', יהיו הרבה מצבים בחיים שזה ירגיש כאילו אנחנו יותר בקר והכל תקוע ולא מתקדם. יהיו מצבים כאלה.
כן.
לזכור שבמצבים האלה זה לא בדיוק ככה, ועכשיו להתחיל, אז לא להיבהל מהמצבים האלה, אבל גם להיות פרואקטיביים ברגע להרים את עצמנו שם ולמצוא כן. את ה...
אני חושב שגם מעניין להסתכל על זה כתקופה. כאילו, אתה יודע, בסוף החיים הם קצרים, אבל מצד שני הם ארוכים, ואם עכשיו אתה חווה איזה חודשיים שהם פח השפעה, ואתה כאילו מרגיש חרה, ולא מסתדר לך הדברים, זה תקופה.
כן, זה תקופה, אני אסייג פה שאנחנו, יש מצבים שצריך עזרה חיצוני, טיפול,
כמובן.
לא להקטין את המצבים האלה, ולהיזהר לא להיכנס לשעננות שם, או להגיד,
כן.
צריך להסתכל על הדברים האלה, לבקש עזרה לפעמים, לא להתבייש מזה, אבל בהתנהלות כאילו רגילה של הרבה אנשים, במצבי חיים רגילים, אז כן. זה פשוט עליות ירידות כאלה, כן. ובאמת יש תקופות שהן יותר.
כן.
אני אוהב יותר קיץ מחורף. זה עכשיו חורף, אנחנו מקליטים את זה.
יש לך היסטוריה כן. של קור, של זה, של
כן.
חורף.
עכשיו, אז כשמגיע חורף, ברור, הימים יותר קצרים, יש פחות שמש, זה משפיע על המצב רוח שלי.
חד משמעי.
אבל אני לא נלחץ, אני יודע שהחורף יעבור, אז כמו במזג אוויר, ככה זה גם מזג אוויר פנימי או נפשי, לא להיבהל מהדברים האלה, ו...
כן, זה מתחבר לי מאוד גם לנקודה שאתה כתבת, של חמלה אל מול הצד השני, כאילו לחמול על עצמך, וואלה, חרה לי, בסדר. כאילו זה בסדר, אתה יכול, תכיל את זה, תקבל את זה, תשהה ברגע, אבל תזכור גם שאתה צריך לעבוד, צריך לעבוד בשביל לצאת מזה.
כן, כן, זה השילוב של מצד אחד לא לשפוט את עצמנו לחומרה, ולמשל נחבר את זה למלחמה.
כן, אי אפשר לחמוק ממנה.
בשבועות הראשונים, הרבה מאוד אנשים יצאו מתפקוד, לא הצליחו לתפקד בכלל. אז למשל, אם זה הורים שעכשיו פחות קשובים לילדים שלהם, נכנסו בעצמם לאיזשהו שוק או פחד, או אם זה מנהלים או עובדים בארגונים שהראש שלהם לא היה שם, או יש הרבה דוגמאות. אז מצד אחד, חשוב לא לשפוט, להבין שקרה פה אירוע חריג מאוד, ושזו תגובה מאוד טבעית, ושמרבית האנשים יוצאים מתפקוד, ולא לשפוט את עצמנו יותר מדי לחומרה, לקבל את עצמנו, כן. לתת מקום. אם למשל אנחנו פוחדים יותר מה שרצינו, או הופכים להיות לא אפקטיב, הכל בסדר.
כן.
מצד שני, ראיתי מלא פוסטים בפייסבוק או בכל מיני מקומות של אנשים שמנופפים עם הדבר הזה ומתגאים, פעם היו מתביישים בזה, היום יש תופעה הפוכה של תהיה הכי חשוף והכי פתוח ותראה כמה אתה לא בתפקוד ועל זה תקבל מיליון לייקים. לא.
שם יוצא לך השייטת, לא, יוצא לך הקצין מהשייטת שם.
כן, לא, אז זה השילוב, לא צריך להתגאות בזה, לא צריך להתבייש בזה שיצאת מתפקוד, אבל גם לא צריך להתגאות בזה. עכשיו צריך, מה חשוב? זה איך אתה מרים את עצמך, איך אתה מרים את הסביבה שלך, איך אתה, אז בעדינות, עם הרבה רוח והרבה קבלה, אבל גם עם דחיפה קדימה.
אני למשל, כאילו, אני יש לי את הבעיה ההפוכה, שאני לא מסוגל להגיע למקומות האלה, אתה יודע, זה בעיות של סריטות מהיחידה ושליטה ופה ושם.
למקומות של מה?
של חוסר תפקוד.
אוקיי.
כאילו של אין, הכל מתפרק. כאילו גם כשהכל התפרק ולא יודע מה, אני הכי שבוז בעולם, אז אני תקתק את הבית, אני אעשה דברים, הכל
כן.
יהיה עדיין בתפקוד. שכאילו אני מסתכל על האנשים שמנופפים בזה שיצאתי מתפקוד, אני אומר וואלה אולי יש בזה משהו טוב של הפורקן הזה ומשם.
אני אגיד מה טוב, לא יודע אם טוב, אבל לפעמים תפקוד הוא ביטוי של חוסר תפקוד. אנשים שרגע לא יכולים לשבת ולהיות עם עצמם ועם מה שהם חווים, ובמקום זה הם רצים לעזור לאנשים אחרים, או לנקות את הבית, או לעשות מיליון דברים, אז זה כאילו, הרבה פעמים זה קיצוניות שהיא ממש דומה לחוסר תפקוד מוחלט, כי זה כאילו אובר עכשיו. אני חושב שמה שחשוב במצבים האלה זה גם להיות בנוכחות עם מה שקורה, לשים לב מה קורה לך, לשים לב מה קורה לאנשים אחרים, לא להיות שיפוטי, להבין שזה חלק מהעניין, וגם להיות בתפקוד. זאת אומרת, מדברים הרבה על being ו-doing, גם ה-being חשוב וגם ה-doing. מישהו רק ב-doing,
זה גם,
זה הרבה פעמים זה יתפוצץ אחר כך, ומישהו רק ב-being, אז אחי, זה כאילו,
תגדיר רגע להיות רק ב-being, כאילו, זה אומר,
רק ב-being, אני רק יושב בבית עם עצמי, עושה רפלקציה, שם לב לאיך אני מרגיש, ויצאתי, בסוף מי שוטף את הכלים בכיור? מי עוזר לילדים בשמיני לאוקטובר עם איזה משהו שהם צריך להיות גם באיזשהו
בלנס, כאילו, בלנס בין הדוינג לבינג, זה סופר חשוב.
עם כל הכבוד לזה שאני חווה עכשיו משהו כזה, הנה השכן שלי חווה משהו יותר קשה, אז אם אני יכול להיות בדוינג שקצת, אז
לעבורו, כאילו.
אז הגם וגם הוא מאוד חשוב.
אני חושב שמרביתנו, ככה מהניסיון, אתה יודע, אני לא עובד עם הרבה אנשים, עכשיו עשיתי קורס שנקרא Cold Water Therapy, שכאילו מאפשר לך לעבוד עם אנשים, גם דרך הקרח וגם קצת בקליניקה, אני לא איזה פסיכולוג או משהו, אבל אתה יודע, לשבת איתם רגע, לעשות מדיטציה, לעשות נשימות, ואני רואה שהמון מהאנשים הם ממש בצד של הדוינג.
כן.
כאילו אם אנחנו צריכים כזה להמליץ על משהו, או לעזור לאנשים לאיזשהו כיוון, דווקא נראה לי צריך לדחוף אותם לבינג. אתה רואה שאנשים מאוד מאוד קשה להם אפילו לשבת רגע בעיניים עצומות.
כן.
הם חייבים את ההפרעות האלה, וגם אני, כן, אני לא איזה,
כן. אז מרביתנו באמת יש לנו נטייה יותר לכאן או יותר לשם. אני חושב שבתרבות המערבית זה ישראל בכלל עם כל האינטנסיביות זה יותר לדוינג. ללמוד רגע לנוח, להיות בהקשבה. יש איזה משפט של נייקי, או אני לא זוכר בדיוק כזה, אבל תפסיק לשבת, פשוט תעשה את זה, אז יש משפט הפוך של כל הזן, תפסיק לעשות את זה, פשוט תשב שם, אז צריך את הגם וגם.
זה ממש, כן, זה קשה, קשה ליצור את האיזון. קול, בוא נדבר קצת על תקשורת, תקשורת אפקטיבית, תקשורת מקרבת בימים כאלה, לצערי גם, וגם זה לא רק דעה אישית שלי, אני רואה עוד אנשים שאומרים שהשיח חזר להיות רע ולא יודע, מפלג, מלוכלך וזה. בוא נשאיר רגע את השיח מקרו הזה בחוץ. אני ואתה, אני והבוסית, אני ואשתי, אנחנו טעונים, כולם טעונים, כולם, אתה צובר מלא רעל מהמסכים, מהזה. איך אני מביא רגע תקשורת נקייה ואפקטיבית למערכות יחסים החשובות שלי בחיים? שאלה פשוטה, קלה.
כן, היא שאלה חשובה, היא קצת כללית מדי, אז אני הייתי שמח שנלך בוא ננסה ביחד לחדד איזה דוגמה כדי שזה יהיה יותר קונקרטי. בעוד כמה ימים אני בדיוק מעביר סשן על איך להתמודד במצבים שמשהו מקפיץ אותנו, טריגרים, זה יכול להיות כל דבר.
איפה אתה מעביר אותו אגב?
מעביר אותו בזום, מפגש פתוח.
טוב, האמת שהפרק ישתחרר אחרי שאתה מפרסם את זה, אבל...
כן, יש הקלטה. אז האם יש, אני יכול להביא דוגמה משלי, אבל האם יש לך איזה דוגמה ספציפית שעולה לך בראש, אתה רוצה שנסתכל?
של משהו שמקפיץ אותי?
של משהו שמקפיץ, או שהזמנת את השיחה עכשיו לתקשורת על...
אין לי משהו שעולה לי כרגע, אבל תתחיל ואני...
אוקיי.
ואני אנסה לחשוב על משהו.
אני אתן דוגמה, נגיד, דוגמה... מה שאני אתן זה דוגמה מתוך ארגון, אבל זה כמובן תופס להורות, זוגיות, קהילה, כל דבר שהוא. בלי לשתף ביותר מדי פרטים, ישבתי לפני כמה ימים איזשהו עובד, שעכשיו... מאוד ציפה למשהו שיקרה בעבודה שקשור אליו, נגיד שהוא יקבל קידום או משהו בסגנון הזה, והדבר הזה לא קרה. הוא קיבל עדכון מהמנהל שלו שזה לא הולך לקרות, והדבר הזה מאוד, מאוד הקפיץ אותו. עכשיו, זאת כמובן דוגמה שקורית בצורה כזאת או אחרת, הרבה מאוד פעמים, הם עובדים ביחד כבר שנים, בשאיפה גם ימשיכו לעבוד, מה קורה בסיטואציה הזאת? בסדר? כי יש פה איזשהו טריגר, זאת אומרת, משהו שמקפיץ אותו, מעצבן אותו, מאכזב, מתסכל, מצד אחד, מצד שני, יש פה מערכת יחסים שרוצים לשמור עליה. אז מה שתקשורת מקרבת מציעה, שזאת גישה שאני עובד איתה הרבה, היא מציעה, להחליף שלוש תגובות אינסטינקטיביות שלנו בשלוש בחירות שאנחנו יכולים לעשות, שמונעות מתוך חלקי המוח היותר מתקדם. התגובות האינסטינקטיביות זה fight, flight ופריז.
כן. מה, יותר מהמגדלה? מהמקומות בגמוח?
כן, חלקי המוח הקדמונים, בדיוק. כן. גזע, כן.
שמקושרים לפחד, להישרדות, כן.
כן. אז fight, flight ופריז במקרה הזה, fight זה מי הוא בכלל שזה, מה הוא חושב, נצלים אותי פה, עד שאני לא יהפוך שולחן, לא, כן. כל מיני כאלה. Flight זה, וואלה, אולי לא מגיע לי, או שיפוט עצמי של אני לא מספיק חזק כדי להשמיע את הקול שלי, ולאחרים הוא לא היה עושה את זה, הוא עושה את זה רק לי כי אני חלש, ואז אולי אני אחתוך, כי אני לא הולך לעבוד. והפריז זה איזשהו חוסר עונים כזה, לא יודע מה לעשות פה.
ככה זה פה, או משהו כזה.
כן. האינסטינקטים האלה יקפצו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. בזוגיות, בהורות, לעולם לא נגיע למצב שמפסיקים לקפוץ.
אנחנו בעצם מופעלים מטריגרים כל היום, כן, כל היום.
כן, זה פשוט מנגנון אבולוציוני כל כך חזק, כל כך מתקדם, גם כשהוא נכנס לפעולה הוא יותר חזק מכל דבר אחר. אז זה תמיד יהיה שם. השאלה, האם זה מנהל אותנו, או האם אנחנו מצליחים לשים לב לזה, לתפוס את זה בזמן אמת, ולעבור ממוד אוטומטי אינסטינקטיבי, למוד יותר בחירה וידני.
קצת מוח אחד, מוח שתיים כזה, אני שומע פה, של כזה קנמן וטברסקי כזה.
נכון, נכון. שמוח אחד אומר, המערכות האוטומטיות הן חזקות, והן קופצות ראשונות לפעולה, והן משתלטות. ומוח שתיים זה חלקים יותר מתקדמים. אז תקשורת מקרבת אומרת, בואו, אפשר לעשות, מה זה אומר להכניס את החלקים היותר מתקדמים? אחד זה רגע תבדוק חיבור עצמי, שלוש האפשרויות, זה חיבור עצמי, הקשבה אמפתית למישהו אחר וביטוי עצמי. חיבור עצמי במקרה הזה, זה רגע אני רוצה להבין מה קורה איתי. לקחנו דוגמה ספציפית של עובד ששומע משהו שהוא לא אוהב מהמנהל שלו, זה היה יכול להיות כל דבר. מה קורה איתי? אני מאוכזב, אני מתוסכל, אני מופתע, מה חשוב לי?
גם מה אני מרגיש בגוף כאילו? אני מזיע, אני יש לי דופק, דברים כאלה?
כן.
אוקיי.
גם בזמן אמת וגם עברו כבר 4 שעות ואני עוד יותר כועס ממה שהייתי לפני 4 שעות. רגע תשומת לב למה קורה לי.
כן.
וניסיון להבין איזה צרכים חשובים שלי נפגעים עכשיו בסיטואציה הזאת, כי זו סיטואציה לא נעימה, אם זו הייתה סיטואציה נעימה, זה צרכים שמתמלאים. אז האם עכשיו זה מקפיץ אותי, כי פשוט זה ביטוי לחוסר הערכה מבחינתי, אני חושב שהוא לא סופר אותי, או לא מבין מה אני עושה, או שאולי לקחתי משכנתה, וממש בניתי על הקידום הזה, כי זה היה עוזר לי לסגור את החודש, ועכשיו אני במצוקה שאני לא אסגור את החודש. זה שני דברים שונים לחלוטין.
כן.
אז זה חיבור עצמי, זה רגע להבין מה קורה איתי. למה? זה חלקי מוח מתקדמים, כי זה מודעות, זה הרבה פעמים להסתכל על עצמנו מהצד, ולא להישב לסיפור. ומתוך המקום הזה, עכשיו אפשר ללכת או לכיוון של לדבר את האמת שלנו, את הצרכים שלנו, את מה שמאוד חשוב לנו, בצורה אבל כזאת שהיא לא בכך תהיה שיפוטית או מאשימה או תייצר אנטגוניזם, כי אם זה יקרה, אז סביר להניח ש...
זה יעורר התנגדות גם בצד השני.
זה יעורר fight, flight, freeze בצד השני, ולפעמים אנחנו... יש הבדל בין לרצות להכניע אותו ולנצח אותו, לבין לרצות לייצר פה איזשהו משהו בונה, שילך לא... אבל אני לא רוצה לא לגעת במה שחשוב לי, אז אני כן רוצה לשים את זה על השולחן.
כן.
האפשרות השלישית...
רגע, אז אתה ממש משקף את זה כאילו, אתה...
אני יכול להגיד משהו...
זה חשוב לי, כי...
אני יכול להגיד משהו בסגנון... אם נגיד מדובר על עובד כזה, שנגיד... קיווה להיות משובץ לפרויקט טכנולוגי חשוב, ואמרו לו, אתה ממשיך עוד 30 שנה בפרויקט הנוכחי שלך, ומישהו אחר לוקח אותה. אז ההנחה הזה יכולה להיות, כששמעתי שהחלטתם לא לשים אותי על הפרויקט הזה, למרות שביקשתי כבר 3 פעמים, והדבר הזה מאוד חשוב לי. אז א', הופתעתי, ב', זה מעורר אצלי הרבה תסכול. כי מה שחשוב לי זה להתפתח מקצועית.
כן.
ואני יודע שמה שאני עושה עכשיו זה חשוב ונותן ערך, אבל בחצי שנה האחרונה אני בחוויה שאני כבר לא מתפתח מקצועית. והמשמעות שלי להמשיך לעבוד עוד 30 שנה באותו פרויקט בלי להתפתח, היא משמעות, זה משמעותי וזה בעיה מבחינתי. ואני עוד יותר מוטרד מזה שזה לא פעם ראשונה שאני מבקש את זה כבר.
כן.
ומה שאני רוצה זה להבין, זה איך אתם רואים את ההתפתחות, אם אתם לא מרוצים מהעבודה שלי, תגידו, אבל אם אתם מרוצים וחשוב לכם, אז כן. איך אתם באים לקראתי עם הדבר הזה? ואז...
הלוואי שהייתי יודע לנסח ככה טיעון או זה.
אני מעלה פה משהו שהוא מזוקק, כן. והוא גם לא בלהט האירוע, ולא, נכון. אבל חשוב להכיר שהאפשרות קיימת,
כן.
ואז היא מעלה את הסיכוי שיווצר פה איזשהו שיח. מה בעצם יש פה העיקרון המרכזי? אני שם את הצורך שלי או את מה שחשוב לי על השולחן, אני לא מוותר עליו, אבל אני לא עושה את זה בצורה שהיא תוקפנית או מאשימה, כי אז הבן אדם שמולי ייכנס למגננה או למתקפת נגד. במצבים שלא אכפת לו ממני, אם הוא נגיד מנצל אותי או... אז לא משנה מה אני אגיד, זה לא יעזור. ואז עדיין תהיה לי בחירה. אולי לעזוב, אולי לשנות מנהל, אולי... זאת אומרת, זה לא איזה... מה שאני מציע, זה לא נוסחה שפותרת את... כן.
והשלישי?
והשלישי זה הקשבה אמפתית לאדם האחר. יכול להיות שהתגובה הראשונית שלי זה שיפוט כלפיו, הבן אדם הזה, אני לא מעניין אותו בכלל, לא, הוא לא סופר אותי, הוא רק מנצל אותי. כשאני אהיה בהקשבה אמפתית, יכול להיות שאני אראה שם שיש, הפרויקט שאני עליו, הוא פרויקט סופר קריטי למערכת, הוא אמור להסתיים עוד 3 חודשים. אסור לפספס שם דדליינים, כי אם נפספס יהיה לזה מחירים, אז יכול להיות שהבחירה נובעת מתוך איזשהו עומס מאוד גדול שיש עליו, וזה לא איזה משהו אישי נגדי או... כן. עכשיו, יכול להיות שהוא כל כך, ואולי גם הוא עובר משהו קשה בבית, שאני יודע ש... אז זה לא אומר שהצרכים שלי הם לא חשובים, כן. אבל זה עוזר לי להבין שזה לא בכך אישי, זה לא נגדי, הסיטואציה היא טיפה יותר מורכבת, ואז הווין-ווין בסיטואציה הזאת, יהיה למצוא משהו ש, שמשרת כן. גם וגם. אז...
זה בעצם שלוש זוויות לאותו מקרה שעוזרות לי, בוא נגיד גם קצת להיות יותר בחמלה כלפי האירוע ולהבין אותו, ושומע גם כזה להרחיק את התגובה מהמקרה. כאילו שנייה לנשום, נראה לי שגם לנשום זה יכול להיות אחלה, מה שנקרא לספור עד 10 או לנשום עד 10, ואז להתחיל את הניתוחים האלה של עצמי.
כן. וזה, ניתן עוד דוגמה מאוד טריה, קרתה לי אתמול בערב, אנחנו מחכים לאיזשהו תור לביקורת, לעניין רפואי חשוב של הבן שלי, שאמורה להיות ביום ראשון הקרוב. קבעתי את התור הזה לפני 4 חודשים לרופאה מאוד ספציפית, התור היה אמור להיות, היא ביקשה שנעשה אחרי חודשיים, אבל לא היו לה תורים והעדפתי. אתמול אני מתקשר לברר, לוודא שהכל בסדר, והמזכירה אומרת לי, אין פה תור בכלל.
וואי.
עכשיו, זה רופאה שאני לא יכול...
כן.
אז באינסטינקט, שזה גם מה שעשיתי, זה לא שאני... זה קצת להתפוצץ עליו, מה זה אין פה תור? זה האינסטינקט. מה שחשוב דקה אחרי או 10 דקות אחרי, מה שחשוב זה מה שחשוב. זה לא, הרעיון זה לא להתפוצץ, הרעיון כן. זה לוודא שיש את הביקורת הזאת ושמגיעים אליה, וזה מה שחשוב. אז עכשיו, חיבור עצמי זה רגע ההפתעה והכעס שאני נמצא בהם, שנובעים מתוך הלחץ, כי אני רוצה שתהיה את הביקורת הזאת, ואני רוצה שעין מקצועית תסתכל על הבן שלי. זה החיבור העצמי. הביטוי העצמי יהיה פה... תשמעי, אני במצוקה, כי זה תור שחיכינו לו מלא זמן, זה רופאה מסוימת, איך את יכולה לעזור לי? זה אפילו ברמות האלה. כן. כשאני אומר משהו כזה, אני יודע שזה לא קשור אלייך, אני מבין שהיה פה איזשהו קשל של הבירוקרטיה, המערכת, אני יודע שזה לא את, אבל בוא, את מכירה את המערכת, איך אני יכול? כי לבד אני לא יכול עכשיו למצוא, אז זה הביטוי העצמי. וההקשבה האמפתית, זה במקרה הספציפי הזה, המזכירה נכנסה למגננה והלכה לסיים את השיחה. מה אתה רוצה ממני? למה אתה... אני מבין שזה לא קשור אלייך. אני יודע שיש גבול למה שאת יכולה לעשות ושאולי התורים מישהו...
אתה יודע, קראתי לא מזמן ספר של אחד המנהלי מסע ומתן הבכירים שהיו ב-FBI. ולא רוצה להפוך את התקשורת מקרבת לניהול מסע ומתן בני ערובה, אבל... זה מאוד מזכיר, כי הוא בעצם, הוא נותן לך גם כלים כאילו...
רתימה.
רתימה, לתייג את הדברים, לתת להם שם, לשקף, זה...
אז יש קווים מאוד מקבילים, אבל יש גם שוני אחד מרכזי. מה הקווים המקבילים? הקווים המקבילים, אתה רוצה לייצר חיבור חזק בינך לבין מי שאתה מדבר איתו, ושוב, יכול להיות שזה המנהל שלך, או בת הזוג, או המזכירה. חיבור חזק... כדי שזה יגדיל את הסיכוי לשיתוף פעולה, ויוביל לאיזושהי פעולה יותר רצויה ממה שיש כרגע. ואז החיבור החזק הוא דרך מילים שאתה אומר, או דרך איך שאתה מקשיב. בסדנאות תקשורת מקרבת, אני מלמד על טכניקות של צוותי מום לשחרור בני ערובה.
כן, כן, זה
ממש. יש שם 5 שלבים, מתוך 5 שלבים, 4 שלבים זה שלבים של הקשבה ויצירת קשר, זה מדהים. במצבים הכי מורכבים, הכי קשים, סכנה, 4 שלבים הקשבה ויצירת קשר, רק השלב החמישי הוא שלב של שינוי. אז מהבחינה הזאת זה מאוד מזכיר. מה ההבדל בין תקשורת מקרבת לבין מומים על כל מיני דברים? שבתקשורת מקרבת, הכוונה היא באמת לייצר פה איזשהו win-win, איזשהו משהו שמשרת את כולם, התחלנו את השיחה לעשות טוב. במסע ומתן, לפעמים... אנשים מגיעים עם כוונה להוציא כמה שיותר. או שאתה עכשיו עושה מסע ומתן עם טרוריסטים, אתה לא מחפש את טובת הטרוריסטים, אתה רק רוצה לשמור על הבני ערובה שלך, אז אז זה הבדל מאוד גדול, כי אז יש יותר מקום למניפולציות, ואתה תעשה את כל מה שאפשר כדי לקדם את האג'נדה שלך, בתקשורת מקרבת זה גם אתה וגם הצד השני, זה לא רק אתה.
יאללה, אני רוצה שנלך קצת ככה, לא יודע, בקטנה, לא יודע, נזרום, כן, על התפקיד שאתה עושה עכשיו, ואני מאמין שמקשיבים לנו הרבה אנשים, מה זה מאמין? אני יודע, מקשיבים לנו הרבה אנשים בכירים, שמקבלים עכשיו אנשים חזרה למקומות העבודה, ואתה מנהל את התהליך הזה אצלכם בחטיבה, אז הייתי רוצה לשמוע ממך ממש, כאילו, א', איך זה, בלי להיכנס לפרטים, כמובן שאנשים, איך זה קורה, מה חשוב לך שיקרה בתהליך, וגם, כאילו, אינטל ארגון ענק, ובטח יש שם עוד דברים מעניינים שקורים, ברמה הזאת של החזרה עכשיו מהמילואים, אז תשתף אותנו קצת.
מעולה. אז אני רקע קצר, הארגון שלי זה סדר גודל של 250 אנשים בתוך אינטל, חטיבה טכנולוגית. רוב החבר'ה זה חבר'ה יחסית צעירים, ממוצע גילאים אזור ה-30-40. והמשמעות היא שמ-7 לאוקטובר, 25% היו מגויסים, זה עשרות אנשים ורובם עדיין שם, ומעבר לאלה שהיו מגויסים, אז יש לנו הרבה עובדות שהבעלים או בני הזוג שלהם מגויסים, או
כמעט נגע בכולם, כאילו בגדול.
זה כמעט נגע בגולם, וחלק מפונים, לא מגויסים, אבל הם מפונים. זאת אומרת, יש פה אירוע שברמה הארגונית אצלנו, הוא אירוע סופר משמעות. זה לא כזה מיוחד, כן? כי, כן. כי זה מאפיין את כל המדינה, אבל כשאני שאלת אותי אם הייתי במילואים עכשיו, אז בשונה מלבנון השנייה שהייתי בתפקידי לחימה, הפעם לא קראו לי, והרגשתי גם שהסוג של המילואים שאני עושה בארגון, הם לא פחות חשוב.
היה לך קשה שלא קראו לך? סתם בנימה אישית קטנה.
לא היה לי קשה.
לא היה לך קשה?
כן, לא היה לי קשה.
כי מה?
כי גם הרגשתי שעשיתי את החלק שלי מספיק, וגם בשנים האחרונות, אני חושב שהערך והתרומה הגדולים שלי, הם פחות בלחימה, יש לוחמים הרבה יותר טובים ממני, זה פחות בלחימה ויותר בתמיכה ובקידום דברים חשובים, סוג של תומכי לחימה. ספציפית בארגון שלי, זה גם היה אירוע מאוד קיצוני, שבת בבוקר התחלתי כבר לנהל חמ"ל, ראש הארגון עבר אירוע טרגי במשפחה שלו, אז הוא לא היה זמין, אז היה צריך להחזיק פה 250 אנשים, בתוכם 40 מנהלים, כולם היו בשוק, כולם, אז מה שעשינו לשאלה שלך, אני, יש לי צוות קטן של מספר אנשים, ואנחנו עובדים צמוד עם כל המנהלים של הארגון, ובסוף מגיעים גם לכל העובדים. בשלבים הראשונים זה לעשות תמונת, לבנות תמונת מצב מאוד מדויקת, אבל מאוד דינמית, כי זה משתנה כל הזמן. מי האנשים שמגויסים, מי האנשים שחווים דברים קשים, או שיש להם בעיות מכל מיני סוגים, ואיך אנחנו יכולים, זה קצת כמו שחמל אזרחי, האחים לנשק המדהימים האלה, וכל, קצת כמו, או מה שאירד עושה בים המלח שם.
כן, אני מדבר איתו, אני רוצה לעשות איתו פרק.
חייב.
איזה מחזור הוא בערך?
10-5 שנים עליי, משהו כזה.
אוקיי, סבבה.
אז קצת כמו יוזמות כאלה שיש ברמת המדינה, שהן יוזמות מדהימות, אנחנו מנסים לעשות את זה בקטן, ב-250 עובדים שלנו, ואינטל קצת יותר בגדול העובדים שלה, אבל אני מדבר על ה-250. אז בשלבים הראשונים זה המיפוי של האתגרים שאנשים עוברים, ולצד המיפוי זה איך אנחנו יכולים לעזור עכשיו בנתינת מענה, ופשוט להתגייס לדבר הזה. יש פה היבטים גם של פתרונות קונקרטיים, אבל לפעמים עצם הנוכחות הרגשית, להיות בקשר שוטף עם אנשים שבמילואים, עם בנות זוג, רק לשאול אם צריך משהו, רוב הפעמים יגידו לנו לא צריך, אבל זה משדר לאנשים, רואים אותך, חושבים עליך, אתה לא שקוף, אז זה מה שאנחנו עושים. אחרי כמה שבועות, זה יחסית התחיל להתייצב, ואז זה שלב שהוא מבלבל, כי אנשים אגב, בזמן הזה, העבודה צריכה להמשיך לקרות, זה חלק מהחוסן. כן, זה חלק מהחוסן, שאינטל לא ימשכו השקעות מישראל, יש לנו טרגטים מאוד, אז יש עומס מאוד גדול גם על מי שנמצא כאן, וכשזה קורה כבר כמה חודשים שחיק, מורכבות מאוד גדולה.
צריך להיזהר בשלב הזה מלהיכנס לאיזושהי תרדמת של וואלה, הצבנו את זה, אנחנו, זה כבר אחרי חודשיים, כבר התעייפתי לעשות טלפונים לאנשים, אני נותן לעצמי, אבל המצב הוא לא סטטי, הוא מאוד דינמי, יש, קורים כל הזמן.
רגע, לפני שאתה נכנס לטיפים, כי יש פה ממש פרקטית הדברים שעשיתם, מעניין אותי, המדינה בשוק, הארגון בשוק, ואתה נשמע כאילו שאתה איכשהו מסוגל לשים את עצמך כזה בצד, להתבונן על הסיטואציה, ולהגיד, אוקיי, אני לא יודע, בטח עשו איתה את זה בשיתוף פעולה עם עוד אנשים וזה, כן. אבל כאילו, אתה מרגיש שכל הכלים שאספת במהלך הזמן, הכינו אותך לרגע הזה? שזה נתן לך את הרחב נשימה הזה כדי אשכרה לתפקד?
כן, תראה, קודם כל, זה כמובן לא כפי שתיארת את זה, זה השפיע עליי מאוד, זה לא, אנחנו לא נכנסים פה, אבל זה הרבה מאוד עבודה עצמית שאני צריך לעשות כדי להרים את עצמי, וזה לא שאני באיזשהו, גם אני יצאתי בצורה מסוימת מתפקוד, חלק מה, זה לא מושלם, אבל אם נניח אתה או אני היינו, אתה עדיין במילואים, אבל אני אדבר על עצמי. כשהייתי בלבנון השנייה, אני מפקד צוות לוחמים במילואים, יש קריאה, זה לא משנה מה קורה, עכשיו כל כולי ממוקד בדבר הזה, יש לי אחריות לחיים של 40 לוחמים תחתיי, משימות מבצעיות, הפוקוס הוא שם. אז מה שקרה פה, הבנתי שהפוקוס שלי הוא להחזיק את הארגון, וברגע שמסגרתי לעצמי את זה בצורה הזאת, אז א' זה מאוד מחדד, וב' זה גם נותן הרבה משמעות. כי אם אני רק בבית וצופה בטלוויזיה, זה חוסר עונים, זה מה אפשר, זה פחדים. ברגע שאני אומר, בואי נה, תפקיד שלך זה בשעות הראשונות. היינו בצימר בצפון כשזה קרה, והתחלנו לנסוע הביתה, ואז אמרתי לאשתי, את נוהגת כי אני כבר מתחיל לנהל את האירוע. אז בשעות הראשונות זה רגע לבנות תמונת מצב מי מגויס, מי לא מגויס, זה טלפונים בשבת.
כן.
ברגע שיש תפקיד שאתה יכול להיות בתוכו, זה גם נותן משמעות וזה גם נותן פוקוס, ואז זה גם תחושת, אתה יוצא מתחושת חוסר העונים, ואתה בתחושת עשייה של, כן. של וואלה משהו משפיע. נחשפים לדברים קשים, עוברים דברים קשים, יש נקודות נמוכות, יש נקודות, זה ברור, זה כמו כל בן אדם, אבל בסדר, זה חלק מה...
דבר מאוד משמעותי גם, של אחר כך גם למנוע איזושהי פוסט-טראומה, להיות בעשייה תוך כדי הדבר.
נכון, אז למשל, אני ראיתי שאחד התפקידים שלי, מעבר למפות ארגון, זה רגע ממש אני זוכר, כתבתי לעצמי בימים הראשונים, כי אני הרבה כותב לעצמי, שאחד מהתפקידים המרכזיים שלי עכשיו, זה להרגיע ולהכניס שלווה לארגון. בשיא כל ה... אז היינו, אז מה זה להכניס שלווה לארגון? זה למשל להגיד להם, תשמעו, ברור לנו, אני מנהל בכיר בארגון הזה, ומדבר כרגע בשם מנהל הארגון, שהוא לא יצם כי הוא, בגלל הטרגדיה האישית שלו. אני אומר להם, חבר'ה, ברור לנו, שעכשיו, היום, מחר, מחרתיים, אתם לא בתפקוד, זה בסדר, אני רוצה שתדאגו למשפחות שלכם, תייצבו את הבית, זה, אל תדאגו לכן מדווחים שעות, לא מדווחים שעות. כן. אפילו משפטים כאלה, נותנים להם שקט בחזית אחת, מרגיעים. אחרי יומיים, שלושה, כבר הבאתי תרגילי נשימה, ולכל הארגון הסברתי על תרגילי נשימה. התקשרתי למישהו שבמילואים, ראיתי שהוא בלחץ וזה, זה עוד היה הפחד הזה של הימים הראשונים, שעות שנייה גם בצפון. כן. ראיתי שהוא לחוץ, אמרתי לו, בוא נדבר רגע, ואז עשינו ביחד איזשהו אפיזודה קטנה כזאת, מרימה גם אותי וגם מחדדת לי מה אני יכול לעשות בארגון. הפוקוס כרגע זה אירוע לא פחות מורכב, זה חזרה ממילואים. למה זה לא פחות מורכב? כי 60 אנשים שחוזרים ממילואים, כל אחד חווה משהו אחר, כל אחד נמצא במקום אחר, המבנה אישיות שלו הוא אחר, וזה מאוד מבלבל ומאוד מטעה, כי משתחררים, אוקיי, מבינים, מורכב מאוד. חלקם גם סטודנטים שצריכים לחזור ללימודים, בעלי משפחות, אז אנחנו מתמקדים מאוד, כמו שבשביל אוקטובר, מתמקדים מאוד בלמפות כל אחד איפה הוא נמצא, מה הוא צריך. הצוות שלי ואני מדברים אישית עם כל אחד מהאנשים האלה, לצד זה שהמנהלים שלהם מדברים אישית, הבאתי את יותם דגן.
שהוא יתארח פה.
שיתארח פה.
לא, הוא גם יתארח פה ממש השבוע, בפרק אחד לפניך, שזה מצחיק.
אז הבאתי את יותם דגן לעשות סשן למנהלים אצלנו, וואו. של קליטה, שזה יושב על תוכנית שאנחנו כבר בנינו, ואז...
ומה, כאילו, זה ממש, אגב, פוקוס, זה כאילו שינוי פוקוס לך, לעבודה שלך, אתה יודע, התעסקת לפני המלחמה באלף דברים אחרים, עכשיו אתה צריך כאילו לשנות את הדבר הזה.
כן, זה ההבנה, התחלנו את הפרק הזה בקצת מתחיל יום, ואנחנו לא יודעים איך הוא התפתח, אז... בשישי לאוקטובר לא ידענו מה יקרה.
כן.
הכותרת הכללית מלחמה היא כללית, אבל בכל שבוע קורה משהו אחר. אז חלק ממה שחשוב זה לזהות את סדרי העדיפויות, ומה צריך לקבל תשומת לב מוגברת, ולהיות על זה.
כן.
אז למשל בשביל אוקטובר לא ראיתי את הסיפור של חזרה ממילואים, זה היה כל כך, היום אנחנו מבינים שזה דבר סופר מרכזי, וזה פרויקט מספר אחד שהצוות שלי עסוק בו כרגע.
מדהים.
לצד הדברים האחרים.
חשוב, כאילו זה חשוב גם ברמה האנושית, וכמובן גם ברמת הביזנס, אם אתה לא תחזיר את האנשים האלה כמו שצריך, אז יכול להיות שהם ינשרו גם, כאילו מה זה, יתפטרו, לא יהיה להם טוב, אתה יודע.
כן.
גם דיברתי עם יותם, שאתה פתאום חוזר למקום העבודה, ואתה לא מרגיש, אתה אומר, מה זה? מה זה הקשקוש הזה? כאילו, עכשיו הצלתי אנשים, לחמתי, זה, פתאום דברים מקבלים משמעות אחרת.
נכון. חלק גדול זה, והפריבילגיה שלי כרגע, אני נכנס לחדר לדבר עם מישהו, אז זה שהייתי במצבי לחימה בעצמי, גם אם לא חוויתי אותם כרגע בעזה, זה מאפשר איזשהו שיח מסוג אחר בחדר, ואז הבן אדם בתחושה שאני הארגון, אז מבינים אותו, רואים אותו, זה מאפשר לו להיפתח.
היה שווה להתקל בחיים.
כן, כן, כן.
את האמת שזה תמיד נותן פרספקטיבה טובה וערך חדש. בוא נדבר קצת על, לא דיברנו על פוקוס ומיקוד תשומת לב, וזה נכון? כאילו, אני קורא עכשיו גם ספר על מיינדפולנס, שכולו הגיע מהדרשה של אסתי פטהנה או משהו, הדרשה, אחת הדרשות של, 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 של הבודה, כאילו,
okay.
זה שהתעורר. הכל גונב לנו היום את הפוקוס, הכל גונב לנו את תשומת לב, אנחנו לא, אני מרגיש, כן, אני לא אגיד אנחנו, אני מרגיש שאני לא ממוקד, שאני תמיד חייב להיות באיזה... נוטיפיקציה, באיזה אימייל, באיזה משהו. איך אני, וכמובן, עזוב את הבלגן והחדשות וזה, איך אני משאיר את הדברים האלה בצד וממקד את עצמי?
בעיניי זאת שאלת מיליון, זאת השאלה הכי חשובה. השאלה הכי חשובה זה בגדול, איפה אני רוצה למקד את תשומת לב ואיך אני עושה את זה. כי תשומת לב זה הכל. תשומת לב זה מה אנחנו חושבים, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתנהגים, זה הכל.
אגב, הוא גם מתרגם בספר הזה מיינדפולנס כתשומת לב. כאילו, הוא משתמש בביטוי ממש תשומת לב, כמיינדפולנס.
אם תחשוב מה המשאב הכי חשוב שלנו, אז התשובה שתקפוץ, זה כמובן אנשים לא יגידו כסף, אבל לרוב האנשים יגידו זמן.
זמן, נכון.
אני אגיד זה לא זמן, כי אם אני יושב איתך שעה עכשיו, אז הזמן הוא שעה, אבל מה קורה בשעה הזאת, איפה תשומת לב שלנו, מה... המשאב הכי חשוב זה תשומת לב.
כן.
ובפרק הקודם, נגיד, שדיברנו הרבה על הקשבה, וכשחשבתי, נגיד, מה אני עושה לאורך כל השנים, מפתח יכולת הקשבה ומלמד הקשבה, דיברנו על מקשיבן.
כן.
אני חושב בדיעבד, בהסתכלות של שנתיים אחרי, שבעצם אני עוסק, התרגול המעמיק שלי זה בנושא של תשומת לב. בכל רגע נתון, איפה תשומת הלב ואיך להיות מאסטר בתשומת לב. זאת אומרת, איך לפתח את זה לרמת מיומנות. בשלושה שבועות האחרונים יצא לי לעשות שלוש סדנאות לקבוצות של מנהלים בכירים וסמנכלים.
אצלכם?
כימיקלים לישראל, מייקרוסופט, גם אצלנו. שתי סדנאות היו מעולות, אנשים עפו, סדנה אחת פחות.
אוקיי.
אבל מה שהעלה בכל הסדנאות האלה זה בדיוק בדיוק אותו דבר שזה מתחבר לשאלה שלך. ניסיתי להביא למנהלים האלה איזושהי הגדרה פשוטה, שיכולה לעזור להם בחיים הסופר מורכבים ואינטנסיביים שלהם, בתקופה הזאת ובכלל. אנשים בארגונים מתמודדים עם הרבה עומסים והרבה. אז בגדול, אם מפשטים את זה מאוד 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 מאוד.
לא חייבים לפשט את זה, אתה יכול...
כן, לא, אבל חשוב לפשט כדי שיהיה אפשר להכיל את זה על הרבה מקומות, אבל אז צריך להכניס את העומק. אני מסתובב עם שתי שאלות מרכזיות שאני כל הזמן שואל את עצמי, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. השאלה הראשונה זה מה חשוב עכשיו, או מה הכי חשוב עכשיו. והשאלה השנייה זה, אז מה אני עושה עם זה? בסדר? אז למשל, בואו נחבר את זה לכמה דוגמאות קונקרטיות. כן. אותו עובד שלא קיבל קידום, או לא קיבל את הפרויקט שהוא רצה. לפני שהוא מגיב, או אחרי שהאוטומט כבר יצא לו והוא רוצה להכניס לידני, אם הוא ישאל את עצמו, מה הכי חשוב לי עכשיו? והוא יבין את זה לעומק, ואז הוא יוכל לבחור, אז מה אני עושה עם זה? מדבר עם המנהל שלי, איך אני מדבר איתו? שם מכתב פיתורים, מדבר עם מישהו אחר שהוא לא המנהל שלי?
כן.
זו דוגמה אחת. אירועי שביעי באוקטובר ומה שקורה, מה הכי חשוב עכשיו? מה הכי חשוב עכשיו? ביטלתי מיליון דברים שעשינו בארגון, ואמרתי, אנחנו מתמקדים עכשיו בדבר הזה.
כן.
אז במילים אחרות ובחיבור לתשומת לב, זה איפה אני רוצה שתשומת הלב שלי תהיה מונחת עכשיו, ויש פה ביטוי מאוד 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 חזק של לקיחת אחריות ומימוש של בחירה עצמית. כי אם אני לא אשאל את השאלות האלה, אז תשומת הלב שלי תישאב למקומות שמישהו אחר רוצה שהיא תישאב לשם.
כן.
השיח ברשתות ו...
יש עכשיו תוכנית מאוד מעניינת, דוח רולניק, אם היית בכאן 11.
לגמרי, לגמרי. רולניק מדבר שנים על גבי שנים על הרשתות החברתיות ועל המערכות. אז בעולם כזה שהוא גם עולם אינטנסיבי, אבל הוא גם עולם... שבעלי כוח, בין אם זה פוליטי ובין אם זה כלכלי, רבים על תשומת לב שלך, זאת אומרת, נגיד פייסבוק, אני נכנס לשם פעם בשבוע לחצי שעה, רק להעלות פוסט שאני כתבתי, ואז אני יוצא משם ולא נכנס, כי אני יודע שיש שם אלגוריתמים מאוד חכמים ומאוד מתוחכמים, שלא רוצים בטובתי, הם רוצים בטובת מישהו אחר, אז...
כן.
אז שם תשומת הלב לא תהיה.
אתה יודע, סליחה, תסיים את המשפט.
כן, 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 תמשיך.
לא, אני אומר שהשאלות ששאלת, הן לכאורה, אמרת מה חשוב עכשיו ומה אני עושה עם זה.
כן.
הן שאלות פשוטות, אבל הן מאוד קשות.
כן.
אני לא בטוח שאני, בן אדם, כאילו, אתה יודע, אני נמצא ברפלקציה ואיזושהי התפתחות ומחשבה, ואני לא יודע מה חשוב עכשיו. קשה לי, כאילו... כאילו, כדי לענות על השאלות, אני צריך לשבת עכשיו עם עצמי.
אבל זה יכול להיות גם, נגיד, אנחנו עכשיו, רצית שהרעיון הזה יהיה סדר גודל של שעה, כמה זמן אנחנו בתוך הרעיון?
56 דקות.
סבבה, בוא ניקח את זה כדוגמה. נשארו סדר גודל של 4 דקות, עם גמישות מסוימת, אולי זה יהיה שם. עכשיו אתה יכול לשאול את עצמך, מה חשוב לי ב-4 או 6 דקות שנשארו? והתשובה הזאת תביא, עכשיו... לפעמים זה אין איזושהי תשובה מאוד ברורה, אבל יכול להיות שיש איזה משהו מסוים שבא לך לדבר עליו שעוד לא קיבל פה מקום, או שלחילופין מתחשק לך להתחיל לסגור כדי שהפרק הזה ייסגר. אז השאלה של מה חשוב תשפיע מאוד על מה שאתה עושה. בעוד שאם לא היית שואל את השאלה הזאת, אז היית נתון לחסדים של השטף דיבור שלי, או לזרימה חופשית בינינו. אז זה אפילו בדברים הקטנים האלה.
כאילו.
בדרך אליך, אני יוצא לנסיעה של שעה, מה חשוב? זה כבר אוטומטי אצלי, זה לא, שוב, זה לא צריך להיות, זה חשוב להגיע בביתך, לנסוע בזהירות, וגם חשוב לי להגיע באיזשהו מוד, שהוא מוכן לשיח כיפי ומענה וזור.
נגיד לא עכשיו לפתוח רדיו, תוכניות, מרעילות.
אני רוצה להגיע במצב רוח טוב, אני רוצה להגיע איראני, אני רוצה להגיע. אז הכנסתי את עצמי לשיחה, דרך זה שהקשבתי לשיחה הקודמת שלנו. כן. אז אפשר לעשות...
אז יש שניים כאלה, כאילו אחד של מה חשוב עכשיו ברמת המיקרו, אבל אני יכול להסתכל על זה כמה חשוב עכשיו, כאילו ב... אני לא יודע, אולי זה קצת שונה, כאילו מה חשוב לי עכשיו בחיים?
כששואלים מה... אתה עולה פה על נקודה מאוד חשובה, נחדד אותה. כששואלים מה חשוב, זה מה חשוב באיזה הקשר.
כן.
כי גם ברגע הזה, אנחנו יכולים להסתכל על המרחב פה בינינו, ואנחנו יכולים להסתכל על החיים שלנו, ואנחנו יכולים להסתכל על מה שקורה במדינה. אז כשאני שואל מה חשוב, זה באיזה קונטקסט, באיזה הקשר. חלק מהבחירות זה להגדיר את ההקשר. בסוף יש גבול, למה זה כל כך קריטי? כי תשומת הלב שלנו לא יכולה להיות במיליון מקומות, היא יכולה להיות במקום אחד. אין באמת מולטיטאסקינג, זה מיתוס, אז איפה אני רוצה שתשומת הלב שלי תהיה, ואיך אני מממש את האחריות שלי לדאוג שהיא תהיה שם.
כן, אני חושב גם שאם אתה כל הזמן תדאג למקד את תשומת הלב במה שחשוב עכשיו, אז באוברול, כאילו בלונג רן,
לא צריך לדאוג.
אתה בדיוק, כן. אתה תהיה כל הזמן באונטרק, כאילו.
בדיוק, זה קצת כמו עם החם קר שאמרנו, אני לא דואג, לא דואג מעתיד, באמת, כי אם, כי אני עושה את הכי טוב שאני יכול, או מתמקד במה שחשוב, זה יישמע קצת לא טוב, אבל הרבה שנים חששתי שאני, מתישהו יסיים את החיים בתחושת החמצה, זה היה הפחד הגדול שלי.
טיפסתי על הסולם הלא נכון.
טיפסתי על הסולם הלא נכון. אני כבר לא חושש מזה. יכול להיות שהחיים שלי יסתיימו עוד חצי שעה, ויכול להיות שעוד...
למה אתה חושב שזה יישמע לא טוב? זה נשמע מושלם.
כן, לא, כי זה עלול להישמע קצת שחצני, אבל הרוגע הפנימי זה רוגע, אני אחראי לבחירות שלי, בכל רגע נתון אני רוצה להיות ממוקד במה שחשוב. מה שחשוב זה גם לי באופן אישי, וגם למשפחה שלי, וגם לאנשים שלי, בארגון, וגם למדינה. ואני לא יכול, זה עוד דבר, אני לא יכול לעשות הכל. אני לא יכול לעשות הכל. אני יכול לעשות הרבה, אבל אני לא יכול לעשות, אז לחיות בשלום גם עם הדברים שאני לא עושה, או עם הבחירות שאני לא מגיע אליהם, גם זה חלק מאוד חשוב, לא כל הזמן. אז מה חשוב? אוקיי, אז מה אני עושה עם זה, אם זה מה שחשוב?
כן. אבל אם מה שצריך לעשות עם זה הוא מאוד מאוד קשה לעשייה, שזה לרוב.
לפעמים, אני אתן דוגמה. כן. נגיד מישהו חווה קושי גדול בזוגיות. Mm-hmm. בסדר? ויש סבל, זה הרבה זוגות חווים את זה, והילדים מושפעים, אז אם זה חלק ממה שחשוב עכשיו, נגיד האישה או הגבר מתלבטים, להישאר, להיפרד, כאילו יש לזה סיכוי, אין לזה סיכוי, אז אם עכשיו זה בדרגת חשיבות מאוד גבוהה, אז יכול להיות שמה שצריך לעשות זה להתחיל טיפול ולתת לזה צ'אנס. ובתוך הטיפול זה מאוד לא פשוט, כי הסשנים הם אינטנסיביים ועולים דברים וזה רגשי וכעסים.
בסדר, עצרנו לרגע לשחרר את הכלבה שנפחה פה ברקע, סליחה.
כשאני ממוקד במשהו שחשוב גם אם הוא קשה ומורכב, כמו קושי בזוגיות או עכשיו מה שקורה, זה לא דברים כיפים. אז עצם הידיעה שאני על הדברים הכי חשובים ואני לא בורח מהם ואני לא נמנע, גם אם קשה שם, עצם הידיעה היא מביאה משהו שמחזק אותך ומרים אותך.
אני מבין מה אתה אומר.
כי עכשיו ללכת לגלוש, סתם כדוגמה, או להישאר עוד 3 שעות במשרד כדי לברוח מהבית, זה כאילו נותן תחושה יותר נעימה, אבל בעצם משהו מנקר שם שאני לא על הדברים החשובים ואני בורח. אז כשאתה מתמודד במדינה עכשיו, לא משנה איפה אתה מסתכל, יש אתגרים גדולים, מי שבוחר להתמודד עם משהו, אז הוא לפחות בידיעה שהוא שם בתוכו, ואז גם אם קשה, בסדר, אבל אני על הדברים, אז...
כן. כאילו, תכלס אנחנו יודעים מה חשוב, מה חשוב בחיים, אבל אנחנו מאבדים את זה הרבה פעמים, אנחנו מאבדים את ה... כי זה קשה.
כן.
בדרך כלל מה שחשוב הוא קשה, זה כאילו... לעשות מדיטציה קשה, לעשות ספורט קשה, שיחות אמיתיות קשה.
תראה, לפעמים אנחנו בורחים כי אנחנו יודעים, אבל זה קשה לנו, ולפעמים אנחנו פשוט מתבלבלים, כי יש איזשהו עומס גדול, וטלפונים והודעות, וואלה זה רעש, לנטרל את הרעשים, ואז זה לא קושי של זה, פשוט... טוב, זה יושב על הרבה דברים אחרים גם, אבל לפעמים זה פשוט להבין... להבין את השניים, 3 דברים, וכשאתה מבין אותם, לפעמים הם גם רצים בקלות. זה לא... לפעמים הם קשים, אבל לפעמים הם גם רצים בקלות.
יאללה, מדהים. אז אנחנו 3, כמו שהבטחנו. יש איזה משהו שבא לך לחסות, שלא כיסינו, איזה אמירה ככה טובה לא יודע, לתקופה, איזה משהו, מה שאתה רוצה.
אני חושב תוך כדי שאתה זה, נראה אם עולה פה איזשהו משהו שמתחשק להגיד.
יש לך משהו שבא לך להמליץ עליו, איזה ספר, סרט, הסרט על שוורצנגר, שהמלצת עליו כבר.
כן, יש הרבה המלצות. תתחברו לפוסט השבועי שלי.
יפה, נכון, הבלוג שלך, פשוט נחפש בגוגל, רוני ויינברגר, תקשורת מקרבת, ובלוג מדהים.
אני אגיד משהו אחרון ש...
השקשתי כדי, ידעתי שיעלה לך משהו. כן, כן, כן. אני מכיר את זה.
תודה, אפשרת לתהליך להתפתח. זה לא המלצה, אבל זה איזשהו טיפ שעוזר לי מאוד בהתמודדות במצבים מורכבים, ומילואימניקים שחוזרים אצלנו, אני יושב עם חלקם גם על הדבר הזה. כשאנחנו חווים דברים קשים, וזה יכול להיות גם קשור לאירועים האלה, אבל זה כל אחד בחיים האישיים שלו, אז בעצם כל, מה שלי עוזר זה המחשבה הבאה, כל קושי הוא בעצם שלושה דברים. הדבר הראשון הוא בעיה שחשוב להתגבר עליה. אז זה, למשל, אם יש קושי בזוגיות או קושי בבית עם ילד מתבגר, אז מן הסתם מקשה מאוד, ועכשיו רוצים לשפר את הדברים. אז זה אחד. רוב האנשים נתקעים כאן. הדבר השני, קושי הוא גם הזדמנות לפתח מיומנות של עבודה עם הקושי הספציפי הזה. כשאני בונה את השריר, כשאני מתמודד עם איזשהו משהו, אז מעבר לזה שאני מנסה לפתור אותו, אני בעצם מקבל פה הזדמנות שאני לא יכול לקבל אותה בשום צורה אחרת, של התמודדות עם הקושי המסוים הזה. בשייטת נגיד, הקושי הפיזי, יש כל כך הרבה הזדמנויות של להתמודד עם זה בהתחלה, שבאיזשהו שלב זה כבר מפסיק להפחיד, כי אני, אוקיי, זה תמיד יש דברים יותר קשים, ואני אתמודד איתם ו... אז מעבר לזה שכל קושי הוא בעיה שמנסים לפתור, הוא גם הזדמנות לפתח מיומנות של התמודדות עם הבעיה הספציפית הזאת. למה זה חשוב? כי א', כשיהיו לי קשיים דומים מהסוג הזה בעבר, כבר תהיה לי מיומנות מפותחת, וב', אני אוכל להיות שם בעזרה לאנשים שחווים קושי דומה, כי אני מבין מה זה לעומק ו... והדבר השלישי זה הזדמנות באופן כללי לגדול ולצמוח. כי הצמיחה שלנו היא לא רק דרך קשיים, אבל היא גם דרך קשיים. אז חלק ממה שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו, זה הזמנה לגדילה ולצמיחה. כשאני חושב במונחים האלה, זה הרבה פעמים עוזר לי, מייצב אותי, מאגן אותי. צריך להיזהר לא לנופף בסיסמה, אם מישהו בא אליך עכשיו במצוקה מאוד גדולה, אם מישהו תובע, לא לספר לו, כאילו להציל אותו ולתת לו חמצן, ולא עכשיו לספר לו סיפורים רוחניים על כל מיני, אבל אם זה אתם או מישהו, אז זה גם וגם וגם, וברגע שזה גם וגם וגם, זה כבר לא צובע את כל המציאות באיזשהו משהו אחד ששואב אותנו, אז...
מדהים. זה מתחבר לי לעוד משהו שקראתי אצלך של... לא משנה מה קרה, אתה עכשיו יכול להתחיל מחדש.
כן.
כאילו, לא משנה מה חווית, איפה היית, כמה שטויות עשית, כמה דברים קרו לך, הנה, קח 24 שעות בשביל לשנות הכל.
כן. אין לנו שליטה בחיבור, נגיד, לפוקר. אין לנו שליטה לקלפים שנקבל לידיים. כל פעם נגריל משהו אחר. אבל אנחנו בוחרים איך אנחנו משחקים את הסיבוב הזה. ואם הסיבוב הזה מתחיל מנקודה מאוד נמוכה, אז כנראה שאנחנו לא נסיים אותו תוך 5 דקות בנקודה מאוד גבוהה, אבל האם המגמה תהיה מגמה חיובית? האם המגמה תהיה מגמת שיפור? האם... זה העניין הזה. זה תום ציפיות, אי אפשר לעשות הכל, אבל תמיד אפשר להחליט האם הכיוון הוא למעלה או למטה, האם הוא מרים או מוריד, עם עצמנו ועם אחרים. כן.
מדהים. יאללה, רוני, פרק מהמם, כרגיל. לא חשבתי שיהיה אחרת. וזהו, אני ממש ממש רוצה להודות לך על הזמן שלך, על הפתיחות, על העומק. אני אוהב את הפרקים איתך, כי יש פה כאילו, יש בהם בשר, למרות שאני צמחוני, יש פה בשר טוב, כאילו. אתה מרגיש שכל קטע זה כזה, פק, 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 נופל לך הסימון, ואני מקווה שגם למאזינים ייפלו הסימונים. זהו, אם מישהו רוצה למצוא אותך, לתפוס אותך סדנה, עניינים, אז דרך הבלוג, לפייסבוק אתה לא נכנס, אז אי אפשר לתפוס אותך שם.
כן, עדיף להירשם לרשימת תפוצה.
נכון, יש לך ניוזלטר מדהים.
ניוזלטר, כן. חיפוש בגוגל רוני ויינברגר, תקשורת מקרבת.
פשוט פגז. אז אם קיבלתם ערך מהפרק, תשתפו אותו, תפיצו אותו לאנשים אחרים, אנחנו גם מתרחבים וגדלים. זהו, רוני, תודה רבה.
יואב, תודה על ההזמנה, ובהצלחה עם התרחבות ליחידות נוספות.
מה שלא צומח מת, איך אומרים, לא?
נכון, נכון.
יאללה, אחי, תודה רבה.
תודה.